חדשות אנש במהדורה מיוחדת עם נתי קליש.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן עם עוד תוכנית חדשות אנש מורחבת, בה נדבר על הנעשה בחצרות הקודש בהיכלי הישיבות לקראת ימי החנוכה, וגם על הפיגוע הקשה שגרם לזעזוע רב בציבור החרדי. יהיו איתנו מספר מרואיינים עם סיפורים מעניינים, הטכנאי שלנו פסח באגד, ומיד מתחילים. נפתח עם הפיגוע הקשה שאירע ביום חמישי בשעת בוקר בירושלים, כאשר מחבלים שפלים הגיעו לתחנת האוטובוס בכניסה לעיר ורצחו את הדיין הקדוש רבי למלך וסרמן השם יקום דמו, את מנהלת סמינר בנות הדסה בבית שמש הגברת חנה איפרגן השם יקום דמה, ואת ליביה דיקמן המורה השם יקום דמה, מורה בבית הספר דרך אמונה בבית שמש. הדיין הרב אלימלך וסרמן למד בישיבת סרט ויז'ניץ בחיפה. בהגיעו לפרקו הוא נשא את ביתו של הגוין הצדיק רב אושר פריינד, צאצא של אדמו"רי בית בלז ופרי משלן, והיה מקורב מאוד לרבי מבלז. הוא שימש כדיין בבית הדין הרבני באשדוד, והיה בדרכו לבית הדין כשנרצח. מכריו סיפרו על דיין מקצועי שהיה מכבד את בעלי הדין ועשה את מלאכתו נאמנה. לפני שנה בלבד הוא העניק כתב הסמכה לרבנות לנכדו הבכור של מרן הרבי מבלז, רב שולם רוקח, וכתב עליו אשרי הקהילה אשר תזכה לשים אותו בראשה. הדיין הרב וסרמן דיבר בתוכנית מיוחדת בקול חי ששודרה בחג הסוכות האחרון, בה אמר הבעל שם טוב, כותב, שלפני ביאת המשיח התבטלו המופתים, רק בדרך עבודה יזכו לישוע. אם אדם ידע שאין עוד מלבדו, כל הרצונות התבטלו.
באי לעברי חסידי, חסיד ויז'ניץ. נכנסתי לרב, אני רוצה לעבוד על הנובה. אמר, מי אתה שאתה רוצה לעבוד על הנובה? אתה, אז אתה כמציאות. אמר לעשות כלום. הוא אמר ככה דבר, אם אתה תדע שאין עוד מלבדו, אנחנו, אין לנו שום מקום אפילו בעולם הזה, כל הדברים יתבטלו. אני רוצה את זה ברבחיים והלוש, אני אומר את זה גם. אם אדם ידע שאין עוד מלבדו, השם מלא את כל העולם, כל הרצונות יתבטלו. אז הוא רואה שמרחוק קורה בהם קוזקים עם חרבות שלופות להרוג אותו. עכשיו, מי הם בכלל? לא שהם הסתובבו ברחו, הם התנדפו, עדים.
מסע הלווייתו התקיים בקריית בלז בהשתתפותו של מרן הרבי מבלז. הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף הגיע לחלוק לו כבוד אחרון וספד לו. כל הדיינים הצעירים היו נהנים מהמנוח בעצה ותושייה. יש לו את המתינות בכל דבר ודבר, הוא היה פוסק על איבדי הלכתה.
הרכב בתי הדין הפסידה היום דיין חשוב. מי יושב בית הדין, הדיינים הצעירים, אחד מהם, ספר יבדי, נהנים לו בעצה ותושייה. אותו כתב תמידות, אותו חשוב רב. כל דבר ודבר פוסק, ואיבדי הלכתה פסומת בפחילה.
מרן הרב יצחק יוסף השתתף גם בהלווייתה של המחנכת חנה איפרגן ואמר, תתחנני בבקשה מתחת לכיסא הכבוד, מתחת לכנפי השכינה על עם ישראל, שיאמר די לצרותינו. מאז יום שמחת תורה אין לנו יום של שקט ורוגע. צרה רודפת צרה, כמה הרוגים, כמה חיילים נפצעו, יש חרון אף גדול בשמיים.
עכשיו של עם ישראל עכשיו קשה מאוד, היה חרון אף גדול מאוד בשמחת תורה. זאת אומרת, זה קצת. היא תבוא למעלה, תבוא ידים שמעלה, תהיה הקדוש ברוך הוא, תחת תפי השכנה, תתחלה לקדוש ברוך הוא.
באותה עת התקיימה בירושלים גם הלווייתה של המורה הצעירה ליביה דיקמן, השם יקום דמה, כשהמונים ליוו אותה בדרכה האחרונה. השבוע הגיע ראש ישיבת מיר, מורן הגון רבי צחוק אזרחי, לנחם את בעל האברך הצעיר שנותר אלמן. בפיגוע נפצע קשה גם הדיין הרב אבידן משה שפיינר, שישב ולמד תורה בתחנת האוטובוס. הוא מאושפז בבית החולים הדסה עין כרם וצפוי לעבור בקרוב לשיקום. שמו לתפילה רב אבידן משה בן מינה רבקה. בערב לאחר הפיגוע מאות התקבצו בזירת האירוע ושרו שירי אמונה ותפילה. כעת נמצא איתנו על הקו הדיין הגאון הרב עידו שחר מבית הדין הרבני באשדוד, שהכיר מקרוב את הדיין הרב אלימלך וסרמן השם יקום דמו. שלום הרב עידו.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
כן, אז הרב הדיין היה חבר בבית הדין, עדיין חבר בבית הדין יחד עם הדיין הרב אלימלך וסרמן, שלצערנו הרב נרצח בפיגוע על ידי בני אבלה. הרב יספר לנו קצת על הדמות שהוא היה, על הרב הכיר אותו מקרוב בדיונים בבית הדין.
כן, בהחלט, אנחנו מונים היום 7 ימים לאירוע הקשה והמטלטל של מערכת בתי הדין כולה, ולי באופן אישי אפילו יותר, הרצח הנורא של חברי הטוב הרב וסרמן, זכר צדיק וקדוש לברכה. מדובר בעבודה גם אישית לי וגם למערכת שלנו, דיין משכמו ומעלה, איש מעלה, מכונן, מתוקן בכל מידה נכונה, ואדם שתרם למערכת מעל ומעבר למצופה. אני רק רוצה לציין נקודה אחת שמלמדת על האיש אולי יותר מהכל. הוא נתמנה את תפקידו כשהיה בגיל מתקדם יחסית, 65. והיו לא מעט שטענו שזה גיל מבוגר להיכנס לתפקיד מאתגר כמו דיין. המציאות היא שעד שדיין נכנס לעניינים, לומד את החוקים, את התקנות, הנהלים, את כל המערכת המורכבת של עבודת בית הדין, לוקח כמה חודשים, לפעמים שנים. וזה נכון תמיד, על אחת כמה וכמה, באדם יותר מבוגר, ובכל זאת הרב וסרמן הוכיח לכולם איך אדם נמרץ וחרוץ ומוכשר ומסור מעל ומעבר לעבודת בית הדין, יכול בתוך כמה חודשים להיכנס במרץ לעבודה ולתרום יותר מאנשים שצעירים ממנו בדור.
מספרים שהכיר אותו, מספרים שהוא היה ממש עוזר לבעלי הדין, היה יוצא החוצה למסדרון ושואל מה הם צריכים, מה אפשר לסייע, כאילו שאפילו שבגילו המבוגר, וכמו שאמרתם, הוא היה ממש, דיין צריך להיות דמות עקיפה, אבל מצד שני הוא היה ממש אנושי ולבבי.
אני רוצה להרחיב טיפה את הנקודה שדיברת עליה משני היבטים. בראש ובראשונה השירות למתדיינים. עבודה של דיין היא עבודה קשה, גם עבודה מאוד מאוד עיונית. ולפעמים דיינים צריכים להזכיר לעצמם שהתיקים והפסקי דין וההחלטות והטענות הם סך הכל אמצעי לעשות צדק ולעשות חסד באמת עם אנשים. ואצל רב וסרמן הסדר הזה של הדברים, קודם כל אנשים, אחרי זה תיקים, אחרי זה טענות, אחרי זה פסקי דין, נשמר תמיד. הוא קודם כל ראה את האנשים, וכשמגיע אליך אדם, לא משנה אם מדובר בבקשה צנועה, בקשה מורכבת, תיק קל, תיק קשה, הוא נמצא במצוקה. וזה הרב וסרמן ראה, קודם כל איך לסייע לאיש הזה, לפתור את המצוקה שלו, לסייע לו, לתת לו להתקדם הלאה, ואם בשביל זה הוא צריך לקום וללכת ולחזור ולהישאר שעה מאוחרת, וכמובן על כבודו מעולם לא, הוא לא מחל, הוא מעולם לא עמד על כבודו, תמיד היה שם למען האנשים. זו נקודה אחת, בית אחד של התכונה המיוחדת הזו, האנושיות והפתיחות שלו. ותכונה אחרת שהיו מרגישים אותה בדיון, אנשים היו מגיעים לדיון, למרות שהרב וסרמן ברוב המקרים לא ניהל בעצמו את הדיון, אבל הייתה לו נוכחות מיוחדת, הייתה לו תרומה, בעצם נוכחות שלו בדיון. אנשים היו רואים אותו, גם הגיל, גם משוב הדעת, גם הצורה שהוא מביע את עצמו, הייתה מוסיפה, ומוסיפה עוד נופך מיוחד לדיונים. אנשים היו מרגישים שמידיים פתוחות, בידיים מיומנות. אני רוצה לציין נקודה שיש הרבה מאוד אנשים שלא לגמרי מבינים ומכירים. בעבודת בית הדין, אדם שמגיע לדיון בפרט בעניינים אישיים, מצפה לפגוש דיין מקצועי, דיין שיודע את ההלכה, מכיר את מערכת החוקים, את איך הדברים עובדים. אבל לפני כן, בעלי הדין מצפים לפגוש אדם שירגיש אותם, שישים לב לכך שהם במצוקה, שהם צריכים עזרה, שהם מתמודדים עם קשיים, וגם אם לפעמים הם קצת יוצאים מגדרם, וגם לפעמים אומרים דברים שאולי לא היו צריכים לומר, זה הכל בגלל הסיטואציה שבה הם נמצאים. ואת המסר הזה הם היו מקבלים מהרב וסרמן אפילו בלי מילים. פשוט רואים אותו, רואים את המבט הרך שלו, את ההתנהגות שלו, את היחס שלו לבני אדם, זה היה נותן להם את התחושה כל כך חיונית לבעלי דין, בפרט שמדובר בעניינים של מעמד אישי. אז כמו שאמרתי, אני כבר מתגעגע עליו, קשה לי...
זה מה שרציתי לשאול, אחרי שאנחנו שומעים את כל המעלות, על הרב וסרמן שנרצח על ידי בני עוולה, וזה כל כך עצוב ומצער, רואים את התמונה, הוא גם אגב היה חתן של, כמו שהזכרנו מקודם, של רב אושר פריינד, באמת דמות, חוץ מזה שהוא היה דיין, הוא היה גם דמות לסובבים אותו, וגם לבעלי הדין. איך מרגישים בבית הדין אחרי כזאת עבדה? איך קמים מהשבר הזה?
אני אתאר לך מה היה באותו יום. אני הגעתי בבית הדין כרגיל בשעה 9, אני מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, מתחיל לשמוע את השמועות, בהתחלה שמעתי על חברי הרב שפניאר, אולי גם
נקדיש לו כמה מילים. שהוא עדיין פצוע ולהתפלל עליו.
כן, דיין באמת מהיותר איכותיים שיש, המסירות שלו והחריצות שלו והעמקה שלו. הוא לא הגיע, ובדרך כלל הוא מקדים אותי, לא הבנתי מה קורה, ואז שמעתי שקרה מה שקרה, דאגנו נורא, היו כל מיני שמועות, ואחרי שעה הגיעה הבשורה קשה על הרב וסרמן, זה היה בערך בסביבות 10:30, כשנודע לנו, ואני שקלתי מה לעשות. מצד אחד, היה לי מאוד קשה להמשיך לנהל יום דיונים, וגם אין לי הרכב. מצד שני, חשבתי עליו, אמרתי, מה הוא היה עושה במקומי? הוא היה נשאר, והיה מטפל באנשים שמחכים בחוץ, עם כל הכאב והצער ועוגמת הנפש והשבר הגדול. באמת הייתי אדם שעבדתי איתו כבר כמעט 4 שנים. והרגשתי במידה מסוימת שאני עושה את צוואתו. זאת אומרת, אני נשאר שם עם כל הקושי, עם קיים דיונים, משתדל להקשיב באורך רוח לאנשים, מה שאכלתי לעשות במגבלות, כי אני יודע שזה מה שהוא היה עושה. אני מניח את הכל בצד, יש אנשים שנמצאים בצער, אי אפשר לדחוס אותם לא עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, צריך לטפל במחשב מה שאפשר, ואחרי שסיימתי, יצאתי מיד ישר לכיוון הלוויה. וכן, איך ממשיכים מכאן? נצטרך בעזרת השם להמשיך, וזאת נחמתי שאני יודע שכשאנחנו נעשה את עבודתנו כמו שצריך, ובאמת במשנתו ניתן לב, נהיה משכילים אל דל ונתייחס לכל מקרה ולכל אדם, נמשיך את המורשת שלו ורוחו תמשיך לפעם בבית הדין הרבני באשדוד ואיפה שאני אהיה הלאה.
כן, גם השבוע גם החליטו על מינוי עוד דיינים, וכמו ששר הדתות אמר שזה יהיה התשובה למכה הקשה הזאת שספגו בתי הדין, ולכלל ישראל שיהיו עוד דיינים צדיקים שיעמידו משפט בדיוק כמו שהרב וסרמן היה עושה. תודה לך הרב עידו שחר
ששיתפת אותנו
בדמותו של הרב וסרמן שנרצח, השם ייקום דמו.
תודה רבה לכם, חזקו ומצו, שיהיה בשורות טובות.
עוד בעניין הפיגוע בירושלים, פויסק הדור מורון הגוין רב מוישה שטרנבוך עצר את תפילת שחרית בבוקרו של הפיגוע בעיצומה של התפילה, ואמר לנוכחים שצריך לתקוע בשופר ולומר י"ג מידות של רחמים. פללי המניין טרם שמעו על הפיגוע, ורק שיצאו מהתפילה נודע להם שהיה פיגוע מחריד באותה העת לא רחוק מהם. כעת נמצא איתנו על הקו אחד המתפללים הקבועים במניינו של מורון רב מוישה שטרנבוך, רב יוסף, ערב טוב לך.
ערב טוב לך ולכל
המאזינים. אז אתה מהמתפללים הקבועים במניין של רב מוישה שטרנבוך, ובאותו בוקר פתאום היה משהו מוזר באמצע התפילה, באותו בוקר של הפיגוע. שתף אותנו במה שהיה שם.
כמו כל בוקר באתי להתפלל אצל הרב, והתפילה
היחיד... אתה לומד בישיבה שם בארנוף.
אני, כן, לומד בישיבה בארנוף, בישיבת קפלן, ואני מגיע להתפלל אצל הרב כל יום.
כן.
וכמידי יום אני גם באותו בוקר הגעתי לתפילה, אף אחד לא חלם שהולך לקרוא משהו מוזר, הכל היה רגיל. התפילה מתחילה אצל הרב ב7:30, שזה עוד לפני הפיגוע.
כן.
ולפתע, אחרי חזרת השעת, פתאום הרב מתחיל לדבר. אף אחד לא הבין מה הוא רוצה, פתאום הוא מתחיל לדבר.
באמצע התפילה.
באמצע התפילה, מיד אחרי חזרת השעת, עוד לפני תחנון, הציבור כבר רצה להתחיל תחנון, אבל הוא
התחיל לדבר. עצר את התפילה והתחיל לדבר.
כן. הוא עוצר את התפילה, ואז הוא אומר, הוא ביקש לברר אם יש כאן שופר בבית. שאל את הגבאים, אמרו לו שכן, השופר נמצא. אז הוא אמר אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה מאוד קשה, והמצב נהיה גרוע מיום ליום, ודם ישראל הפקר ביד צוררים, וככה הוא מעריך ומדבר על המצב שלנו עכשיו. אמירות מאוד מאוד חריפות. הרכבת נוסעת בכיווננו, כל מיני אמירות מאוד מאוד מוזרות אפשר לומר. אף אחד לא הבין מה הוא רוצה, מה נשתנה יום יומיים.
באמצע התפילה נעצרה התפילה, ופתאום הוא מתחיל לדבר דברים שנשמעו לכולם מוזרים, ואתם בזמן הזה לא שמעתם על כלום, לא ידעתם מה קורה בחוץ. הייתם פשוט באמצע להתפלל.
בזמן של הפיגוע כבר אחזנו בערך בבורחו. אז ככה שאף אחד לא היה מעודכן, וכאילו חומר שאף אחד לא יכל להדכן אותו.
בוא נשמע הקטע מהדברים.
יבוי רדוינו, ילפונו,
אז ככה זה פשוט היה נשמע באמצע התפילה, התחילו להגיד י' ג' מידס ותקיעת שופר.
ולפני זה הוא דיבר הרבה זמן, שאנחנו עושים תנאי לשיטת הרמב״ם, שאם יש מצווה, מכוונים לשם מצווה,
ואם אין מצווה... מה בדיוק הוא אמר שם בשם הרמב״ם? כן, שמענו מזה קטע בהתחלה.
הרמב״ם פוסק שכשיש עץ הרב, יש מצוות עשה דאורייתא להריע. אז הוא אמר שמנהג ירושלים ככה לנהוג, אבל בגלל שיש כאלה שלא נוהגים ככה, ואני מבין שכנראה לא ברור כל כך שזה עץ הרע אולי, או משהו בסגנון הזה, אז הוא אמר שכל אחד יעשה תנאי. שאם זה עץ הרע, אני מתכוון לקיים את המצווה כמו דעת הרמב״ם, אבל אם זה לא עץ הרע, אז אנחנו מתכוונים לשיר באלמה.
ממש טקס באמצע התפילה, שאף אחד לא מבין מה קורה.
אנחנו נתקע בשופר, ונכוון לעורר מלאכי עליון לבקש רחמים עלינו, כי המצב שלנו גרוע מאוד, ועוד נתקע בשופר, ונכוון שכל אחד יחשוב מה הוא יכול לתקן, מה הוא יכול לשפר במעשים שלו, כי הדבר היחיד שיכול עכשיו לעזור לנו זה חיזוק ותשובה והתעוררות. אין שום דבר אחר שיכול לעזור לנו. וככה הוא מדבר ומדבר, ואנחנו לא יודעים מה קורה, אף אחד לא מבין. אף אחד לא שמע, אף אחד לא מבין. זה דבר מאוד מאוד לא רגיל. מעולם זה לא קורה שהרם מתחיל לדבר.
כמה שנים אתה מתפעל שם במניין?
3 שנים, כמעט יום יום.
ואף פעם לא קרה שום דבר מעין זה, כאילו פתאום משהו חריג.
ממש לא קורה, בדרך כלל זה עובד שהוא מתחיל לדבר, גם אם הוא מדבר לפעמים, הוא ככה לא, באמצע התפילה כמעט זה לא קורה שהוא מדבר, כמעט לא. בסוף התפילה תמיד הוא מדבר, כל מיני נושאים בהלכה, שואלים שאלות, הוא אומר כל מיני דברים על הפרשה לפעמים, אבל מעולם לא קורה שהוא ככה מדבר כל מיני...
מה אתה חשבת באותו רגע? מה האנשים בתפילה? מה דיבר? כאילו, דיברתם אחד עם השני? שמעתם כאילו מה קורה? ניסיתם להבין מה קורה?
לא, אף אחד לא דמיין, אף אחד לא... זה היה מוזר לנו מאוד, זה האמת. אבל מצד שני כבר, האמת היא שבחודשיים האחרונים, היה כל מיני אמירות לסגנון הזה, בכל המועד סוכות, כידוע מה שהתפרסם, שהוא דיבר שהולך להיות... תקופה מאוד קשה לעם ישראל, הוא דיבר, הוא צפה את כל הפיגוע הקשה מראש, אז ככה, האמת היא שאני הרגשתי קצת, אמרתי, אני לא רוצה לחשוב ככה, לא רוצה להאמין, אבל מי יודע אם גם עכשיו הרב רואה כאן איזה משהו, העדפתי להדחיק את המחשבה הזאת.
אתה אומר, העלית במחשבה שכמו שהיה בערב ראש השנה, שהוא דיבר על
זה
שיכול להיות שנה קשה, ובאמת הוא באמת מהיחידים שאמרו לפני שקרה את כל הזוועות האלה, שהשנה יכולה להיות שנה קשה, יש מזה הקלטה גם, שפרסמנו אותה.
הייתי אצל הרב, בכל מועצת כל כמה פעמים, הוא דיבר שהאנשים היום מאוד קרים, ומי יודע מה צריך להיות כדי שהם יתעוררו מהכיפאון שלהם, מי יודע מה צריך לעשות לנו כדי שנחזור בתשובה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל הוא רוצה לפעמים ללקוט אותנו כדי שנדע להתקרב אליו. זה ממש היה דיבורים דרך באותו סגנון שהוא דיבר אז. ולכן אני אמרתי לעצמי, אולי יש כאן משהו, אבל לא...
הדפת להדחיק את זה, אתה אומר.
כן.
ואז מסתיים את התפילה ואתם שומעים את הבשורה הקשה, נכון. שהיה פיגוע ממש, אגב, קרוב אליך, כאילו די קרוב, את הכניסה לעיר ארנוף, נכון. זה לא רחוק. מה התחושות אז?
נכון. ואז אני אומר, אז ממש ככה הרגשתי, וואו, לא, אז באמת כבר הרגשתי שיש כאן משהו גדול.
כאילו אתה אומר, זה מתממש, מה שחששת פתאום קורה גם.
ואני שומע גם, ועכשיו אני מקשר את הדברים שהרב דיבר, ואני הרבה יותר מפחד, כי הרב אומר ש... אמר משפט מאוד מחריד, לאף דעת הם מתקדמים לכיוון המטרה שלהם לאבד את כל העם היהודי, והרכבת נוסעת לכיווננו. אז אני אומר לעצמי, אם עכשיו נהרגו שלוש יהודים, מי יודע מה עוד יהיה, ואני מפחד מאוד. אז ברוך השם בשבוע האחרון היה מאוד רגוע, אבל אנחנו מקווים, מתפללים, שהמצב ימשיך להיות רגוע, ולפור.
זה מותר עלינו להמשיך להתפלל ונקווה שיהיה טוב, שלא יהיו צרות ואסונות כאלה.
כמו שהרב אומר תמיד, שצריך להתחזק, כל אחד משהו יכול לתקן, וזה יהיה התרופה היחידה למצב שלנו עכשיו.
כן, שנזכה באמת כל אחד לתקן את מה ש... כל אחד יודע בעצמו מה הוא צריך לתקן. כל אחד יתקן את מה שהוא צריך, ולהתחזק בתפילה ובלימוד. ובעזרת השם שנדע רק בשורות טובות. תודה רבה רבי יוסף ששיתפת אותנו.
אמן, כל טוב.
נצא כעת להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נשוב עם עוד חדשות אנש. שבנו מהפרסומות, הוועדה למינוי דיינים התכנסה שבוע סוף סוף, כאשר כלל החברים החליטו פה אחד על הקמת שלוש ועדות משנה שידונו בלמעלה מ-100 מועמדים לתפקידי דיינים בבתי הדין. יושב ראש הוועדה, השר מיכאל מלכיאלי, אמר, זה רגע חשוב מאוד לקראת הדיונים הבאים, נמלא את החוסר בבתי הדין בישראל.
ברשות מרן הראשון לציון, נשיא בית הדין הגדול, ברשות הרב הראשי, הגאון הגדול הרב דוד לאו, אנחנו נפתח את הוועדה באמירת פרק תהילים.
הישיבה החלה בדברים לזכרו של הדיין רבי אלימלך וסרמן, השם ייקום דמו, ובאמירת מי שברך לפצועים על ידי מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, ואמירת פרקי תהילים על ידי הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד לאו.
שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי.
מוקדם יותר באירוע קביעת מזוזה לתלמוד תורה בקריית ים, אמר שר הדתות, כי הוספת דיינים חדשים היא התשובה שלנו לאויבים.
כי זה הפתרון האמיתי, אנשים שחושבים לרצוח את העיקרים שלנו, אנחנו נרבה תורה ונרבה הלכה ונרבה אהבה בעם ישראל. ואתם הילדים הצדיקים, אתם התשובה לכל דבר שיש. כשאתם יושבים ולומדים תורה, אתם מרבים אהבה בעם ישראל.
כעת נעבור לנושא אחר, מחר יתחילו ימי החנוכה. בימים ההם בזמן הזה רצו היוונים להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. אורון ראש הישיב רב גרשון אדלשטיין זכר צדיק לברכה היה תורח כל שנה לחדד את העניין שחנוכה זהו לא הזמן לחופש. להפך, זה זמן להשקיע יותר בלימוד התורה. השנה, כשהוא איננו, יצאו גדולי ראשי הישיבות במכתב מיוחד לחג החנוכה, בו קראו לבחורי הישיבות, אברכי הכוללים וגם לאלו שלומדים ביחידות וקובעים עיתים לתורה, להוסיף ולהרבות בסדרי לימוד. חבל על כל רגע שמפסידים מהתורה בימים אלו, ומן הראוי להוסיף עוד בלימוד התורה בימי החנוכה בסדרי לימוד בישיבות וכוללים וגם הלומדים ביחידות, כך בלשון המכתב שהוציאו. ראש ישיבת פונוביץ' הגאון רב ברל פוברסקי דיבר על כך בשיעור כלולי שמסר בשבוע שעבר עקב נסיעתו לחתונת נכדו באנגליה, והדגיש בפני הבחורים את החובה להתחזק בלימוד, ואמר, אני אומר ומבקש בשם רב גרשון, הוא נפטר, אבל אני בטוח שהוא מבקש ממני בעולם הבא שאני אדבר בשבילו. אני אומר לכם כעת, עוד מעט חנוכה בפונוביץ' אין חופש. זה אמר רב גרשון, ואני ממשיך, בפונוביץ' יש רק תורה. לא חנוכה, לא שטוסים ואבולים, יש אהבה תורה, אני מאוד רוצה ומתחנן לכם, קינדרלך, תרחמו על כלל ישראל, תישארו בישיבה, תראו שבישיבת פונוביץ' אין חנוכה, בישיבת פונוביץ' בחנוכה מתחזקים, לא נחלשים.
כל בני ישיבות יודעים שמה שיש לנו זה התורה, וקיבלנו את התורה, כי בשביל זה הכל רוב אמר שלא ישנה אותנו, אז אם קיבלנו, אז נלך הביתה. לעזור את חנוכה, לא בא בחזבון. חלקים, ואהבתך לא תסתו ממנו לעולמים.
ואם כבר הזכרנו את מורון רב גרשון אדלשטיין, נספר כי השבוע התקיימה ברית לנכדו של רב עזרא רוטשילד, משגיח בישיבת פונוביץ', הרך הנולד נקרא ירחמיאל גרשון, על שמו של מרן ראש הישיבה. ראש ישיבת בית מתתיהו וחבר מועצת גדולי התורה, מורון הגאון רב ברוך וייסבקר, שוחרר ברוך השם מבית החולים ביום שישי שעבר, ובישיבתו מקווים שיחלים ויחזור לאיתנו, וממשיכים להתפלל כל העת על רב ברוך בן צביה לרפואה שלמה. וכעת נעבור לנעשה בחצרות הקודש. בסאטמר חגגו השבוע בכל ריכוזי החסידות בארץ ובעולם כולו את יום חפלף כסלב, יום ההצלה של רבי יואל מסאטמר. ביום הזה הוא ניצל מציפורני הנאצים ממח שימם וזכרם. נאזין לקטע משירת בכל בודחו אבויסינו במעמד אלפי חסידי סאטמר. אנחנו כעת עוברים לארצות הברית. איתנו על הקו נמצא רב אלתר וגשל מחסידי סאטמר, שיסביר לנו קצת על יום ההצלה והאירועים השונים שנעשו בחסידות סאטמר ביום הזה. ערב טוב רב אלתר.
ערב טוב לכם וצהריים טובים פה בניו יורק.
כן, אתה מדבר איתנו מניו יורק, אצלכם צהריים, אנחנו כבר ערב. ראשית, תסביר לנו ולמאזינים, מה זה יום ההצלה? על מה החגיגה הגדולה? בכל שטיבל ובכל בית כנסת של סאטמר התכנסו אלפים, עשרות אלפים אפשר לומר, לשמחה על יום ההצלה של רבי יואל מסאטמר. תסביר לנו, מה זה היום הזה?
בקצרה, אז היום הזה זה יום שבו יצא אדמו"ר מסאטמר זצ"ל, אדיב יואל, מתחת משלטון הנאצים של הגרמנים בזמן מלחמת העולם השנייה, וביום הזה הוא יצא מהשלטון שלהם ועבר למדינת שוויץ, ששם כבר לא היה שלטון של הגרמנים, ובכך הוא ניצל ולא נהרג כמו המיליונים האחרים שכן נשארו תחת שלטון הגרמנים.
משם הוא נסע לארצות הברית והקים את סאטמר מחדש.
משם הוא נסע לארץ, לארץ ישראל. הוא היה שם שנה, הוא התחיל להקים שם את הקהילה ואת המוסדות. אחרי שנה, כשהוא היה לו הרבה חובות מהמוסדות בארץ, הוא עבר לארצות הברית. בהתחלה הוא נסע רק לזמן קצר כדי לשלם את החובות, אבל הוא נשאר, הוא בנה את היהדות החרדית בארצות הברית.
ומאז, ביום הזה חופה לב כיסלב, בכל ריכוזי סאטמר, בכל מקום, עושים יום חג, ממש כמו יום של שמחה.
כן, בעצם היום החג הזה, בשנה שבו הוא ניצל, הוא ניצל בשנת תש"ה, בשנה שהוא ניצל זה היה חופה לב כיסלב, בליל חנוכה הראשון גם עשו בירושלים, כבר היה את הבית כנסת של סאטמר, כבר היה בירושלים, ובליל חנוכה הראשון כבר עשו מסיבה לרגל ההצלה. ומאז, בהתחלה כשהרב הדברי יואל עוד חי, אז עשו את זה, כמובן זה היה עוד בפחות ממה שזה היום, כי גם היה ציבור יותר קטן, וגם היה מסיבה בתוך הבית כנסת שסמכו על הנס הזה שהוא ניצל. ואחר כך התחילו לעשות את זה משולב עם מסיבות אחרות לטובת המוסדות, לגייס כספים, ולאט לאט זה גדל וגדל עד שזה הגיע למעמדים שזה
כיום. היינו, אנחנו לא יכולים לראות, אבל בתיעודים ששמענו גם מזה ו... פשוט אלפים, אלפים, אולי, אני לא יודע, אולי עשרות אלפים של חסידי סאטמר.
עשרות אלפים.
בכל בודחו אבויסינו, זה שיר שאני רואה
שבכל... כן, זה היה המילים, זה היה המילים שהרב אמר בשעה שהוא יצא. הוא לא אמר את זה על המנגינה הזו, אבל המילים היו בכל בודחו אבויסינו, בודחו ותפלתם. זה היה מסע ארוך, צריכים להבין. הגרמנים הגיעו להונגריה בסביבות חג הפסח. הרב ברח מסאטמר. בהתחלה הוא רצה לצאת דרך רומניה, הוא רצה לצאת לעבור את הגבול, ותפסו אותו בעיר קלויזנבורג, ואז הוא היה בגטו קלויזנבורג כמה שבועות, ומשם הוא נסע לבודפסט, וזה היה מסע ארוך של...
בסוף ברוך השם הוא ניצל. תגיד לי, עוד משהו...
בסוף ברוך השם הוא ניצל.
השנה גם חגגו 50 שנה לייסוד העיר קריאס יואל בארצות הברית, עיר שלמה של חסידי סאטמר, 50 שנה להקמתה.
נכון, 50 שנה, זה עיר, היום זה כבר גם עיר גדולה, הרב אדיב יואל ייסד את העיר הזה בדיוק לפני 50 שנה, בתשן למד דלת, הוא כבר לא היה בקו בריאות, אבל הוא ייסד את העיר הזה, ועכשיו יצא בדיוק 50 שנה, וגם שם בקריאס יואל, שזה עיר אחד סך הכל, חפל אף כיסו למשל עושים בווילומסבורג, לא בקריאס יואל.
כן, שם זה...
שזה גם מעוז גדול. זה גם מעוז גדול של חסידי סאטמר. הרב היום גר בקריאס יואל, כמו שהדברי יואל היה בשנים האחרונות גר בקריאס יואל. כי זה היה העיר שהוא בנה, הוא רצה שכל חסידי סאטמר יעברו לגור שם, אבל זה דבר לא מציאותי מדי, אבל זה היה הרצון שלו, הוא בנה עיר שזה יהיה בדיוק, כן, זה היה עיר שהוא בנה, והוא רצה שזה יהיה בדיוק כמו הערים בהונגריה, באירופה, שיהיה רב העיר, הכל יהיה מנועל על ידי קהילה, שהכל יהיה מנועל ביחד, שיהיה מישהו שיהיה, היום ברוב הערים החרדים, אין מישהו שהוא הרב של העיר, שהוא הבעל בית, על הכל, על, 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 על המוסדות, על הקשרות, על הכל, וזה היה החזון שלו, שהוא יקים את זה מחדש, גם בארצות הברית. התחיל לעשות...
באחד האירועים ראינו גם אורח מיוחד את ראש העיר ניו יורק, אריק אדם, שהוא ידוע שהוא מאוד מחבב את הקהילה החרדית בארצות הברית. מה הוא דיבר שם?
אריק אדם הוא היה בחופל הפקיסו, באירוע הגדול בווילמסבורג כמובן, כי זה נמצא בניו יורק סיטי, שתחת שיטתו. הוא בן אדם שהוא נבחר, רק בזכות חסידי סאטמר, אפשר להגיד, כשהיה פריימריס, רוב הקהילות החרדיות לא הלכו איתו, הלכו עם בן אדם אחר, אבל חסידי סאטמר, בעיקר יש את העסקן הגדול, אבטלמוי שאינדיק, שהוא הבין שהוא הבן אדם הנכון, כי הוא באמת אוהב את החרדים, והוא באמת מוכן לעשות הכל בשבילם.
רואים את זה בהרבה מקומות, הוא גם ביקר פה בארץ, ביקר אדמורים ו... היה בקוט...
כן, הוא בן אדם נדיר, והוא אמר, אנחנו הולכים איתו, והוא באמת ניצח את הפריימריז של המפלגה הדמוקרטית על קולות קטנים, אני חושב פחות מ-1,000 קול.
על חודו של קול, אמרו.
כן, על חודו של קול.
אז הוא זכה להגיע ולהשתתף גם בעצמו... ביום הצולה בוויליאמסבורג.
את האמת שהוא כבר משתתף הרבה שנים, עוד לפני שהוא היה ראש העיר הוא הגיע. רק הפעם הוא דיבר, בעיקר מה שהוא דיבר זה בגלל הגזירת החינוך שמרחפת פה בניו יורק, שהממשלה רוצה שכל המוסדות ילמדו,
כן,
את הדברים שלא צריכים ללמוד.
נושא
מאוד מורכב, והוא זה יהיה תחת שליטתו, הוא לא יכול להחליט אם לעשות את הגזירה או לא, כי זה שייך למדינת ניו יורק, אבל הוא צריך לבצע את הגזירה. הוא צריך לבצע את זה, זה תחת שליטתו. והוא אמר שהוא מוכן לעשות את הכל, אפילו אם זה יהיה נגד מה שאומרים לו, העיקר כדי להבטיח שהחינוך החרדי יישאר, חינוך חרדי קשר.
הוא דיבר על זה הרבה, כן, הוא ידוע שהוא ממש ממש תומך בקהילה החרדית ועוזר. תגיד לי עוד משהו, רציתי לשאול אותך, אנחנו פה, אתם בארצות הברית, אומנם לא כל כך מרגישים, אבל אנחנו פה במלחמה עדיין.
את האמת כשאתה אומר אנחנו לא מרגישים, לפי מה שאני חושב, שאני רואה, שאני שומע מאנשים, אני חושב שבארצות הברית הם מרגישים יותר ממה שמרגישים בארץ ישראל.
אנחנו בהחלט, מה שהכי חשוב לנו זה שעם ישראל ינצל ושאף אחד חלילה לא יארג במלחמה הזאת יותר ויהיה רק שלום ושלווה. טוב, תודה רבה לך, רב אלתר וגשל, שדיברת איתנו והסברת לנו על יום הצולה ועל כל שאר העניינים.
תודה רבה ויום טוב.
ונמשיך עם חדשות אנש מהחצרות השונות. גם בחבד חגגו בשבת ובמוצאי השבת את יום יד כיסלב, חג הגאולה, בו השתחרר האדמור הזקן מהכלא. כל ריכוזי חבד בארץ ובעולם התכנסו להתוועדויות חסידיות עם המשפיעים. נשמע קטע מהשמחה בהתוועדות המרכזית שהתקיימה במוצאי השבת בכפר חבד בהשתתפות הרב הראשי לישראל הרב לאו. הרבי מצאנז קיבל מכתב מיוחד מתושבי הדרום בו הודו לו על כך שמאז החלה המלחמה קריית צאנז בנתניה הפכה למקום מרוח לתושבי הדרום ונתנה מענה לכל צורכיהם. אתמול יצא מרן האדמור מויז'ניץ לביקור בבית שמש וירושלים. תחילה הגיע הרבי לקביעת מזוזה בחדר החדש בבית שמש. כך קיבלו מאות הילדים את פניו של הרבי. לאחר מכן הוא נסע לירושלים, שם גם ביקר בישיבת ויז'ניץ בארנוף, חיזק את הבחורים וניגש לפני העמוד ביום היורצייט של זקנתו, רעייתו של האמרי חיים. לאחר מכן הוא ביקר במונם של האדמורים מסלונים, רחמסטריבקה ותולדות הארון. אחר כך הוא ביקר את גיסו, מרן האדמור מבלז, ושוחח עמו על חנוכה בצל האמרי חיים ועל הישיבה החדשה של בלז שמתוכננת להיפתח באלעד בזמן אלול הבא. הרבי מבלז התבטא ואמר שכיום אלעד היא עיר יהודית גדולה. לאחר מכן ערכו האדמורים לחיים והסתגרו למשך שעה ארוכה לשיחה ביחידות. בחצר הקודש גור הודיעו לחסידים שהשנה עקב המצב המתוח יהיה ניתן להשתתף פעמיים בלבד בהדלקת הנרות עם הרבה, או להיות בשבת חנוכה ופעם אחת בהדלקת נרות.
ניתן להגיע לירושלים רק לשני הדלקות או לשבת והדלקה אחת. עדיף מאוד שהקהל מחוץ לעיר יגיע להדלקות מיום ראשון ואילך. עד כאן דברי הרב.
השבוע עלה אדמור מגור לביקור במעונו של מרן פוסק הדור הגאון רב מוישה שטרנבוך לרגל שמחת השבע ברכות לנכדתו. הרב שטרנבוך נשא דברים במעמד. השבוע התקיימה שמחת האירוסין לנכד האדמור מסלונים עם נינת האדמור מסלונים, בנו הגדול של הרבי, רב הקהילה בביתר, הוא גם אבי החתן וגם סב הקלה. נאחל להם שיהיה במזל טוב. בחפלף כיסלב חל יום היורצייט של רבי יוחנון מקרלין, שני נכדיו, הרבי מקרלין והרבי מלויץ, קרחו טיש משותף בבית המדרש הגדול של קרלין בגבעת זאב. חסידי קרלין קיבלו השנה הוראה שעקב המלחמה לא יעלו לציון בנסיעות מאורגנות כבכל שנה, אלא יצטרפו לאמירת התהילים ממקומות מושבותם. הרבי עלה לציון עם החסידים שמתגוררים בטבריה ואמר שם את סדר התהילים. נקודה מעניינת הייתה על הציון, השנה יצא שגם חסידי קרלין, גם חסידי לויצק וגם חסידי פינס קרלין אמרו יחד את התהילים. אחד החסידים אמר שזה ממש בגדר השלטים שרואים ברחובות, ביחד ננצח. לאחר העלייה לציון וכמנהג של שנים, עלו חסידי קרלין עם ילדי החלקה שמגיעים לגיל 3 בחודשי החורף לציונו של הרשב"י במירון, וערכו להם את מנהג החלקה בשירה וריקודים בניחוח קרלינאי עתיק. גם חסידי פינס קרלין עלו למירון לערוך הלקס, הרי בערך הדלקה בחצר הרשב"י ורקד יחד עם החסידים. (אז) בערב שבת קיבלו חסידי הרלוי את הבשורה על כך שהרבי שוחרר מבית החולים לאחר שעבר אירוע מוחי והיה מאושפז בטיפול נמרץ. בחסדי שמיים מצבו הוטב והוא שוהה בבית בנו למנוחה. ייתכן שיצא להדלקת נר שמיני של חנוכה עם החסידים שממשיכים כל העת בתפילות לרפואת האדמו"ר רבי מוישה בן מיריום. הגאון רב שאול אלתר מסר שיעור מיוחד בענייני אמונה בישיבת הר עציון וחיזק את בחורי הישיבה באמונה בתקופה הקשה הזו של המלחמה.
כמה שאנחנו נחדיר את זה, נדע את זה, נזכור את זה, שאנחנו בידיו, שהוא הכוח, כל מה שאנחנו רואים למול עינינו הוא ציור, הוא דמיון, הוא לא אמיתי. אנחנו משחקים את המשחק כי הביא אותנו למשחק הזה. אבל בעצם יש כוח אלוקי שהוא מהווה ומחיה את הכל ובו אנחנו מאמינים ובו אנחנו בוטחים. זה ייתן לנו הרגשה אחרת.
האדמור משץ ויז'ניץ התמוטט בשבוע שעבר בבית האכסניה בטורונטו בקנדה, שם שהה בשבוע האחרון לחיזוק מוסדותיו בעיר חיפה. הרבי הושפז בבית החולים המקומי עם חשש לאירוע מוחי, שמו לתפילה רבי מנחם דוד בן אלטה פרל. ונעבור לשמחות. ביום רביעי התקיימה בבני ברק שמחת החתונה לנכד הרבי מויז'ניץ, בן לחתנו ראש ישיבת סאטמר בבני ברק, עם נכדת האדמור מדייש. בשבוע שעבר התקיימה בבני ברק שמחת החתונה לנכד ראש ישיבת אולד סארן רב מוישה כהן עם ההקלה נכדת גיא ודמקה ואלעד. המוני חסידים הגיעו לשמחה. החל מהלילה ומחר לאורך היום, ערב ימי החנוכה, מציינים בעולם התורה 6 שנים להסתלקותו של מורון רויש הישיבה הגאון רב אהרון לייב שטיימן. אל ציונו בבית החיים פונוביץ' בבני ברק יעלו אלפים כבר מהערב ולאורך כל היום אחר. בהיכלי הישיבות התקיימו עצרות התעוררות לזכרו. ונעבור לעניין החטופים. אביו של החטוף הירש גולדברג שנחטף לעזה הגיע היום להתברך במונו של ראש הישיבה מורון הגאון רב דויב לנדו ואמר איתו יחד פרקי תהילים.
כי מי חושב כבחותיו, הסגביל ולדה שמי, יקראיני, יקראיני ועיניו, כמו אנוכי וצורו, החצהו והחבדהו, אורך ימי מזגהו והרי בשלושים.
אמש, נציגי משפחות החטופים עלו למונו של מורון הגאון רב מאיר צבי ברגמן שליטה, ובדמעות שליש מרן ביקש מהם באופן אישי את שמותיהם לתפילה. אמר להם בשם חמיו הרב שח שבכל מלחמה יש אכזריות, אבל כאן הייתה אכזריות נוראה ביותר.
אנחנו נגיד יחד, אחינו כל בית ישראל.
נגיד יחד, נגיד יחד.
אחינו כל בית ישראל.
אחינו כל בית ישראל. אלפים, בצורה ובשבילה. עמדים בלבטה, מקוי, מלכים, מהשמאל, ובחר, מהחילה, להורה, משום שנגידו לו. אשתו, בגולו, בזמן קוראים,
ונאמה, אומן.
אכזריות, מלחמה, בתוך
אכזריות,
עוד
אכזריות
יותר
גדולה. עמוד ההוראה מורון הגאון רבי יצחוק זילברשטיין הוציא השבוע פסק הלכה מעניין במענה לשאלה של חיילים מעזה ששלחו אליו האם הם צריכים להדליק נר חנוכה. הוא אמר להם, הנמצא בעזה בשעה שאינו יודע מאיכן נזחלו לו מחבלים, הוא פטור מנר חנוכה, כי זה הרי לא נחשב בית, אמר הרב זילברשטיין והוסיף, נר חנוכה נעשה להודות ולהלל ולשבח, וכשהוא נמצא שם אינו במצב של להודות ולשבח, אלא במצב סכנה. מבקש רחמים שהוא וחבריו יישארו בחיים. אם הוא רוצה, יכול להדליק בלי ברכה, אבל לברך אינו יכול משום שהוא במקום סכנה.
נרות חנוכה לא נעשו לשם עידוד. זה נעשה להוידוס ולהלל ולשבח. בשעה שנמצא שם, הוא לא במצב של להוידוס, הוא לא במצב של לשבח, הוא שם רק במצב אחד. מבקש רחמים שהוא יישאר בחיים. וחברה משום החיים, וזה לא מצב של איפה לא ידע, אני חושב שבלי ברוכה וכי מצווה, אבל עם ברוכה אני חושב שאסור. אני חושב שצריך לנצל את הזמן הזה, זה זמן של ניסים, ויכול להיות הרבה ניסים יכול להיות, בנר חנוכה ובכל המצווה של חנוכה, הרבה ניסים, שקודש ברוך הוא יעשה לנו ניסים לפלואס כביום.
ונסיים עם עצרת מיוחדת שהתקיימה ביום שישי האחרון בתל אביב, לתפילה להחזרת החטופים. 145 ספרי תורה הוצאו לרחובה של עיר, הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו הגיע לעצרת, שר הדתות מיכאל מלכיאלי נשא בנאום מרגש.
יעקב שבפרשת השבוע נלחם עם שרו של עשיו, מה שהחיילים שלנו, מה שעם ישראל עושה נלחם עם עשיו, אבל יעקב אבינו לא ויתר, ועם ישראל לא מוותר, ועם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את כל הבנים שלנו בבית, את כולם.
בסיומה של העצרת, הזמר ישי ריבו ריגש את כלל המשתתפים שהגיעו להתפלל למען החזרת כל החטופים בשלום, הוא ריגש אותם בשירת שלום עליכם. ועד כאן חדשות הנש לשבוע זה, נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.